טוב, אנחנו בעצם הולכים לברר, כהמשך לכל מה שדיברנו, קצת יותר את הסוגיה של מהותה ועניינה וסגולתה ותכונתה של ארץ ישראל. אז בעצם מה שראינו באופן מאוד מאוד כללי, ראינו בעצם שתי בחינות. ראינו קודם כל שבארץ הזאת יש קדושה, בניגוד לשאר הארצות, כפי שדיברנו, כי היא התמצית שממנה מתפשט הקדושה לעולם. בית, ראינו שהקדושה הזאת היא בעצם קדושה שעניינה ההופעה של האלוהות בכולליות של המציאות, כלומר הקדושה בטבע. זאת הקדושה המיוחדת של ארץ ישראל, ועוד נחזור לזה. אנחנו היום הולכים לפתוח סוגיה עצומה כדי להבין קצת יותר את המשמעות הפנימית של ארץ ישראל. מי שרואה בצד שמאל למעלה, אז הדף הזה הוא ארץ ישראל ג', שהנושא שאנחנו הולכים לברר זה המהות והמשמעות של התורה, וגם בצד הנגלה שלה וגם בצד הנסתר שלה עד כדי נבואה, כפי שהיא מופיעה בארץ ישראל או להבדיל בחוץ לארץ. אז אנחנו הולכים לפתוח פה סוגיה משמעותית מאוד. אז קודם כל בואו נראה שני מדרשים קצרים, אבל שיפתחו לנו פתח לכיוון שאנחנו רוצים לנוע בו. בספרי בפרשת ראה וכן באלקוט שמעוני נאמר כך: מעשה ברבי יהודה בן בטרה ורבי מתיה בן חרש ורבי חנינה בן אחי רבי יהושע ורבי יהושע ורבי יונתן, שהיו יוצאים חוץ על הארץ, החליטו שהם עוזבים את ארץ ישראל, והגיעו לפלטום, לטעות דפוס, הגיעו לפלטום. פלטום זה שם מקום שלפי חלק מהדעות הוא היה בגבולה של ארץ ישראל. וזכרו את ארץ ישראל, זקפו עיניהן וזלגו דימותיהן, וקרו בגדיהן, וקרו את המקרא וירשת וישבת בה ושמרתם לעשות, אמרו, ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. לא כתוב, לפי הדעה הזאת, לפי המדרש הזה, שהם חזרו לארץ ישראל בעקבות הכאב. כלומר, הם רצו לעזוב את הארץ, הגיעו לגבול, ביטאו את הכאב שלהם לעזוב את הארץ, הגיעו למסקנה, שאנחנו נצטרך להבין אותה, מה המשמעות שלה, שקולה, ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. שקולה זה לא במשקולת או במזניים של החנווני, הרי הרבה מצוות חכמים אמרו שהן שקולות כנגד כל התורה כולה. ציצית שקולה כנגד כל התורה כולה, שבת שקולה, כמובן תלמוד תורה שקול. אז אנחנו צריך להבין במה מצוות יישוב ארץ ישראל שקולה כנגד כל התורה כולה. בכל אופן, אף על פי שביטאו את הכאב הזה והגיעו למסקנה הזאת, לא כתוב שחזרו לאחוריהם והחליטו שהם לא עוזבים את ארץ ישראל. אבל יש מדרש שני, סיפור שני. ומעשה ברבי אלעזר בן שמוע ורבי יוחנן הסנדלר, שהיו הולכים לנציבין אצל רבי יהודה בן בטרה ללמוד ממנו תורה. בסיפור הראשון לא מופיע הסיבה שבגללה החכמים רצו לעזוב את הארץ. בסיפור הזה כן מופיע הסיבה, ללמוד תורה. אז הייתי אומר, ללמוד תורה זו סיבה מספיק גדולה וחשובה, כדי שבאמת יעזבו את הארץ. הגיעו לצידון, צידון גם הוא אחד המקומות של גבול ארץ ישראל, וזכרו את ארץ ישראל, וזקפו עיניהם, וזלגו דימותיהן, וקרו בגדיהן, וקרו את המקרא וירשת וישבת ושמרת לעשות החוקים האלה, אמרו, ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה, חזרו ובאו להם למקומן. אם כן, הסיפור השני הוא סיפור הרבה יותר חזק במרכאות מאשר הסיפור הראשון, משתי סיבות. סיבה ראשונה, כי בסיפור הראשון אין סיבה שבגלל לא עוזבים את הארץ, מה שאין כן בסיפור השני, עוזבים בשביל ללמוד תורה. ולכן הייתי חושב שבשביל הסיבה הזו, מפני הסיבה הזאת, היו יכולים באמת להמשיך הלאה לחוץ לארץ ללמוד תורה, כמו שכאן כתוב, אצל רבי יהודה בן בטרה ללמוד ממנו תורה בנציבין. אבל אף על פי כן, כשנזכרו שמצוות יישוב ארץ ישראל שכולה כנגד כל המצוות שבתורה, חזרו ובאו להם למקומן. כלומר, ההבדל השני בין שני הסיפורים, שבסיפור השני התוצאה של הכאב והמסקנה הייתה חזרה לארץ ישראל. אז אנחנו רוצים להבין באופן עקרוני ואולי גם אחר כך יותר פרטני, מה זאת אומרת מצוות יישוב ארץ ישראל שכולה כנגד כל המצוות שבתורה. מצד מה היא שכולה? עד כדי כך שהחכמים חזרו לפי הסיפור השני בחזרה ולא עזבו את הארץ אפילו בשביל ללמוד תורה. מה כל כך חשוב? מה היא כל כך שקולה? אז ההמשך בעצם של, של שני המדרשים האלה, מופיע בספרי במקום אחר, גם בילקוד שימוני במקום אחר, ביחס לפרשת שמה, או יותר נכון לפרשת והיה עם שמוע. אם אנחנו נקרא את פרשת והיה עם שמוע, אנחנו נגלה דבר מאוד מאוד מעניין. נקרא כדי לדייק. התורה אומרת כך, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את השם אלוהיכם ולעובדו בכל לבכם ובכל נפשכם. טוב, אם אנחנו נלך בדרך הנכונה, אז הקדוש ברוך הוא קודם כל ייתן לנו פרנסה. ונתתי את ארציכם בעיתו יורה ומלקוש, וסבת דגניך ותרושך ויצריך וכו'. ואם לא, ישמעו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ובתם אלוהים אחרים, מה תהיה התגובה האלוקית? שלב א', וחרה אף השם בכם ועצר את השמיים. ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה. אם כן, שלב א', בעיות כלכליות, בארץ ישראל. שלב ב', ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה, אשר השם נותן לכם. אם כן, שלב א', קושי כלכלי בארץ ישראל. שלב ב', גלות. טוב, אז התורה מתארת, והם שמוע תשמעו, וחד ושלום אם לא תשמעו. מיד אחרי הפסוק הזה, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר השם נותן לכם, אומרת התורה כידוע, ושמתם את דבריי אלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידכם ולטפות ביניכם, ולימדתם אותם את ביניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלתך בדרך ובשוכך ובקומך. אם כן, שתי המצוות שבאופן פשוט מופיעות כאן, תפילין ולימוד תורה. והמצווה השלישית, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישריך. וכל זה מדוע? למען ירבו ימיכם וימיכם על האדמה שנשבע השם לאבותיכם לתת להם כמי השמיים על הארץ. אם כן, לאחר שאנחנו לא הולכים בדרך השם, והקדוש ברוך הוא מציב לנו קושי כלכלי, עד כדי בשלב השני גלות, התורה אומרת לנו, גם כשתהיו בגלות, תלמדו תורה, תמשיכו ללמוד תורה, תמשיכו להניח תפילין, ותמשיכו לקבוע מזוזה. שואל המדרש, מה אבא אמינה שלו? מה בכי הייתה אבא אמינה? שכשנגלה, לא נצטרך ללמוד תורה? לא נצטרך להניח תפילין? לא נצטרך לקבוע מזוזה? למה התורה חוזרת? והיה, אחרי שאנחנו חז ושלום נובד מרם מעל הארץ הטובה, ושמתם את דבריי אלה על לבבכם ועל נפשכם. וכי הייתה אבא מנינה שלא נשים את הדברים של ריבונו של עולם על ליבנו ועל נפשנו. אומר הספרי במדרש, כן? אומר הספרי, בספרי וכן בלקוט שימוני, ועבדתם מהרה. אף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ לחוץ לארץ, היו מצוינים במצוות. שמה? שכשאתם חוזרים, לא יהיו לכם חדשים. כבר נסביר את המשפט הזה. אבל כדי שנבין את המדרש ולא נתבלבל ונתרץ תירוצים לא מדויקים על קושיה שתכף תתעורר לנו, מביא המדרש דוגמה. משל המלך שכעס על אשתו וחזרה בבית אביה, מעשה במלך אחד, שהתחתן עם אישה אחת, שהיא לא הייתה מזרע המלוכה. מאז שהוא התחתן איתה, היא נהפכה למלכה. כשהיא נהפכה למלכה, היא צריכה להתנהג כמו מלכה. אז היא עונדת תכשיטים של מלכה. יום אחד המלך כעס על אשתו ואמר לה, תשמעי גברת, עברת את הגבול, אני אומר את זה במושגים של ציור, ותחזרי לבית אביך. כשהיא חוזרת לבית אביה, היא צריכה לענות את תכשיטי המלכה בבית אביה? לא. מדוע? כי בבית אביה היא לא הייתה מלכה. רק כשהיא נכנסה לארמון היא נפכה למלכה. אם כן, עכשיו שהוא מסלק אותה לבית אביה, אז היא צריכה לחזור להתנהג כמו אישה רגילה, לא כמו מלכה. אומר המלך לאשתו, משל המלך שכעס על אשתו וחזרה בבית אביה, אמר לה, אבי מקושטת בתכשיטייך, וכשתחזרי, לא יהיו עלייך חדשים. כלומר, באמת מצד האמת, את לא צריכה לענות את התכשיטים כשאת חוזרת עכשיו לבית אביך. אבל יוד ויום אחד אני אתרקך מכעסי, ואני ארצה להחזיר אותך בחזרה לארמון למלוכה, אז כדי שלא תשכחי איך מתלבשים בארמון כמלכה, את צריכה עדיין גם בתקופת הביניים שאת מגורשת לבית אביך, עדיין לענות את התכשיטים, אבל עכשיו המשפט, אבל לא מפני שיש ערך עצמי לענידת התכשיטים בבית אביך, כי בבית אביך את לא מלכה, אלא כדי שכשתחזרי תזכרי איך להתנהג בבית המלכות. הנמשל, כך אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, היו מצוינים במצוות. כלומר, תציינו את עצמכם בחוץ לארץ, למרות שעבדתם מהרה, ואתם בגלות, למרות שאתם עזבתם את ארמון המלוכה, עזבתם את ארץ ישראל, ואתם הולכים עכשיו לגלות, את חוזרת כביכול לבית אביך, כמובן כאן בנמשל זה לא בדיוק, כי בית אבינו זה פה, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, למרות שאתם כרגע גולים, היו מצוינים במצוות. מדוע? לא מפני שיש ערך עצמי לקיום המצוות בחוץ לארץ. נראה בהמשך משפטים חמורים מאוד של כל הראשון, של הרבה מאוד ראשונים ואחרונים. מה צריך להיות היחס שלנו בגלות למצוות, לתורה ולמצוות. וגם לנבואה בהמשך. אז אף על פי, בניי היו מצוינים במצוות, שכשאתם חוזרים, כלומר אף על פי שבאמת אנחנו נהיה פטורים מלקיים את התורה, ושימו לב, שלושת המצוות שהפרשייה הזאת, פרשיית והיה עם שמוע מהזכירה, אלה שלוש מצוות שאינן תלויות בארץ. נכון? תפילין, מזוזה ולימוד תורה. תפילין, מזוזה ולימוד תורה אלה מצוות שהן חובת הגוף. הן לא מצוות שתלויות במקום. אלה לא מצוות התלויות בארץ. אף על פי כן, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל בנה, היו מצוינים במצוות שכשאתם חוזרים, לא יהיו עליכם חדשים. הוא שאמר ירמיהו, הציבי לך ציונים, אלו המצוות שישראל מצוינים בהם. אם כן, לפי הספרי, לפי המדרש, מדוע אנחנו צריכים לשמור את המצוות בחוץ לארץ? או אני אתחיל אולי בשאלה קודמת. למה התורה מוצאת לנכון לומר, הלאחר ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה, ושמתם את דבריי אלה, על אהבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותנו את הלדיכם וכו', ולימדתם אותם את הלדיכם וכו', וכתבתם את זאת ביתך ובישריך. אלא כי כנראה, או לא כנראה, כי בוודאות, מצד האמת, אנחנו לא צריכים לקיים את המצוות בחוץ לארץ. אלא היות והקדוש ברוך הוא רוצה שלא נשכח איך אנחנו נצטרך להתנהג כשנחזור לארץ ישראל אחרי גלות של 2000 שנה, לכן גם בגלות אנחנו צריכים לקיים את המצוות. עכשיו הייתי אומר שהמדרש הזה הוא מדרש מהפכני, הוא מדרש מרחיק לכת. וכי מי אומר שבחוץ לארץ לא צריך לקיים את התורה? הנשמע כדבר הזה, הרי לכאורה אנחנו כעובדי השם. אז נכון שכלל ישראל אי אפשר לקיים מחוץ לארץ, רק פרט ישראל. בסדר, אז ככלל אנחנו לא יכולים לקיים את התורה פה. אבל כפרט, כמצוות שתלויות בחובת הגוף, כמצוות שהן שייכות ליחיד, את זה ודאי אפשר לקיים מחוץ לארץ. אז המדרש הזה נראה מדרש מהפכני יוצא דופן. אנחנו תכף נראה סדרה שלמה של מפרשים, רובם ככולם, ודאי כולם חשובים, אבל חשובים שבהם, מצטטים את המדרש הזה. ופשוט להם שזה ככה. בואו אולי נעשה רק איזה ככה סקירה כללית, רק כדי לראות את התמונה. רש"י, מיד על הפסוקים האלה, אומר בפרשת עקב, ושמתם את דבריי, אלה הלבבכם וכו'. אף לאחר שתגלו, היו מצוינים במצוות. הניחו תפילין, עשו מזוזות, כדי שלא יהיו לכם חדשים כשתחזרו. וכן הוא אומר, הציבי לך ציונים. פשוט המדרש הזה הוא פשוט לרש"י, אין לזה שום קושייה. הרמב"ן הראשון, למדנו אותו וחיינו אותו, אולי רק נקרא את המשפט המרכזי שבזמנו חידדנו, לא מזמן, בעמודה האמצעית בערך שורה שישית מלמעלה. הנה בחוץ על הארץ, אף על פי שהכל השם הנכבד, אין טהרה בשלמה. מדוע? בעבור המשרתים המושלים עליה. והעמים טועים אחר עשרים לעבוד גם אותם, כמו שלמדנו והערכנו והעמקנו. אני מדלג, ומן העניין הזה אמרו בספרי ועבדתם מהרה, אף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ לחוץ על הארץ, היו מצוינים במצוות, שכשתחזרו לא יהיו עליכם חדשים. משל האדון שכעס על אשתו, ושלחה לבית אביה, אמר לה, היא מקושטת תכשיטים, כשתחזרו לא יהיו עליה חדשים. וכן אמר, מיהו הציב לך ציונים, אלו מצוות שישראל מצוינים בהם. אומר הרמב"ן, והנה הכתוב שאמר ועבדתם מהרה ושמתם את דבר האלה, אינו מחייב בגלות, אלא בחובת הגוף, כתפילין ומזוזות, ולא למשל כתרומות ומעשרות. דרך אגב, יש מקורות שכתוב שם תף וו מם, בראשי תיבות. עכשיו, תף וו מם יכול להתפרש בשני פירושים, או תרומות ומעשרות, או תפילין ומזוזות. אז מי שרוצה לומר, שמה שאמרו חכמים, תף וו מם, זה תרומות ומעשרות. רק יש בעיה אחת עם הפירוש הזה. או יותר נכון שתי בעיות. קודם כל, שבתורה כתוב מפורש, תפילין ומזוזה.
תורה ומצוות,
מה? אולי תורה ומצוות. לא, ויש כאלה שרצו להתחמק מהדרשה הזאת, כי החשבון שאנחנו הולכים לעשות עכשיו הוא נוקב מאוד. כלומר, להגיד שהתורה והמצוות לא צריכים מצד האמת להתקיים בחוץ לארץ, וכל הקיום של התורה והמצוות בחוץ לארץ זה ציונים, זה זיכרון בלבד, ולכן אנחנו מחויבים לקיים קלה כבחמורה בחוץ לארץ, שלא תהיה טעות פה. אבל מצד האמת, באמת היינו צריכים להיות פטורים מקיום תורה ומצוות בחוץ לארץ, זה נשמע מהפכני מאוד, כי התורה היא לא תלויה במקום וזמן, לכאורה. לכן יש כאלה שרצו להגיד תף וו מם, תפילין ומזוזות, תרומות ומעשרות. אבל מה נעשה שכתוב בתורה, תפילין ומזוזה, ולא תרומות ומעשרות. וכמו שאתם אומרים, תורה ומצוות באופן כללי, עוד טיפה, עוד טיפה. בואו רק נראה את התמונה. אם כן אומר הרמב"ן, והנה הכתוב שאמר ועבדתם מרב ושמתם את דברי האלה, אינו מחייב בגלות אלא בחובת הגוף כתפילין ומזוזות ופרשו בהן כדי שלא יהיו חדשים עלינו כשנחזור לארץ. המשפט הבא הוא חשוב מאוד, נא לסמנו, כי עיקר כל המצוות ליושבים בארץ השם. עיקר כל המצוות ליושבי ארץ ישראל. ולפיכך אמרו בספרי וירשתם אותה וישבתם בה וישבתם בה ושמרתם לעשות, ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. אנחנו מתחילים להבין שהשקילות הזאת, השקול הזה, זה שהתורה לא מתקיימת אלא בארץ ישראל. אומר רבנו בחיי אותו דבר. בהתחלה הוא מצטט את הספרי, אני מדלג שלוש שורות לפני סוף העמודה הזאת. הכוונה בזה לומר, כי אף על פי שאנו עושים המצוות בחוץ על הארץ והם חובת הגוף לעשותם בכל מקום, לימדונו החכמים זכרונם לברכה, שאין עיקר עשייתן אלא בארץ הקדושה. דומה מאוד ללשון הרמב"ן. הכוזרי אומר, והכוונה בזה להיראות הלבנה בראשית החודש בארץ ישראל, תראו שתי מילים, שהיא, מהי ארץ ישראל? ארץ התורה. עכשיו אנחנו קצת בסדר בקיאות מה שנקרא, אוספים אינפורמציה. ארץ ישראל היא ארץ התורה. וכן, במאמר שני במקום אחר, וארץ ישראל, מדלג שתי שורות, וארץ ישראל היא המיוחדת לאלוהי ישראל, ואין המעשים שלמים כי אם בה. מעבר למצוות התלויות בארץ. המהר"ל אומר, גם מספר צדדים, אחר כך הוא אומר, נדלג רגע למטה, והרמב"ן התעורר בזה, ואמר שיש לזה סוד עמוק, ואני אגלה הסוד, אומר המהר"ל, בשמו של הרמב"ן, אני אגלה את הסוד, מה הרמב"ן התכוון? כי התורה היא משפט אלוהי הארץ. כתב רמב"ן פשט תולדות, כי התורה היא משפט אלוהי הארץ, ולפיכך היו אבות שומרים את התורה דווקא בארץ, לא בחוץ על הארץ, לפי שלא נצטוו בה. אבל ישראל, הנה המשפט שאנחנו מחפשים במערל, אבל ישראל, כל מצווה שהיא חובת הגוף חייב לעשות. ולא היה ראוי שישראל ישמרו המצוות בחוץ על הארץ. לא היה ראוי שנשמור את המצוות בחוץ לארץ. מדוע? כיוון שהם משפט אלוהי הארץ, כפי שראינו ברמב"ן ובנביא. אבל, למרות זה אנחנו צריכים לשמור בחוץ לארץ, כדי שלא יהיו כחידוש. וכן רבו של ארי הקדוש הרמק, כתב, נודע כי ארץ ישראל לה קורבה ויחס עם התורה, כי יחס אחריות עם הלב. כי חיים אל העולם היא התורה, כי אומרו, וחיי העולם נעתה בתוכנו. ומשכן אחריות והנשמה בלב, ושם עיקר הוראותיה. ומשם מתפשטת אל שאר הגוף, וכן עניין התורה עיקרה בארץ ישראל. וגם הנציב שדולג עליו פה, כותב, תסתכלו בעמודה האמצעית, יש כמה מקורות, תכף נעשה סיכום. הנציב כותב, המצוות מיוחדות יותר בארץ ישראל. והרב קוק, נחזור לעמודה הימנית, אומר הרב, כנסת ישראל בכללה חיה בחוץ לארץ חיים שאינם מקוריים. נדלה כמה שורות, נגיע לזה בעזרת השם מחר. בעמודה האמצעית לפני האותיות המודגשות, על כן התורה מקורית היא בארץ ישראל, והיא מוכנה רק בה להיות מקורית. אם כן, סיכום כרגע של סדר בקיאות. קצת אינפורמציה. הרי מבואר שכל קיום התורה ושמירת מצוותיה אינם אלא בארץ ישראל, ובחוץ לארץ אינם ציונים זיכרון בלבד, וכאמור לאל, כי עיקר כל המצוות להרשמים בארץ השם, זה הרמב"ן. כי אין עיקר עשייתן אלא בארץ הקדושה, זה רבנו בחיה. ארץ ישראל, ארץ התורה, אין המעשים שלמים אלא בה, חוזרי. בארץ ישראל ראו להיות התורה, ובחוץ לארץ לא היה ראוי שישמרו המצוות בחוץ לארץ, מערל. וכן עניין התורה עיקרה בארץ ישראל, הרמק רבו של הרי הקדוש. המצוות מיוחדות יותר בארץ ישראל, הנציב. התורה מקורית היא בארץ ישראל, והיא מוכנת רק בה להיות מקורית, הרב קוק. אם כן, מה בעצם עשינו היום? התחלנו להבין שהתורה, כלומר לא התחלנו להבין, אספנו פשוט קצת אינפורמציה, קצת נתונים. התורה מדגישה שלמרות שכשנגלה נצטרך להמשיך לקיים את המצוות, כי אף על פי שנראה לנו שהמצוות הן חובת הגוף, הן באמת חובת הגוף שיכולים להתקיים דווקא במקום המיוחד הנקרא ארץ ישראל. ולכן מצד האמת הרוחנית, לא הלכתית, מצד האמת הרוחנית, היה ראוי שלא נשמור את התורה בחוץ לארץ. אלא כדי שלא תשתכח מאיתנו התורה, כדי שלא תהיה כדבר חדש, אנחנו צריכים תמיד לזכור אותה, ולכן אנחנו מחויבים מבחינה הלכתית לקיים את כל המצוות כולן בחוץ לארץ. אבל מצד האמת הפנימית הרוחנית, אין עניינה של תורה, אלא בארץ ישראל. ולכן כשחזל אמרו מצוות ישוב ארץ ישראל, שכולה כנגד כל המצוות שבתורה, קודם כל בהבנה הפשוטה, מצד מה היא שכולה? שכל עניינן של המצוות, וכל עניינה של התורה, יכול להתקיים רק בארץ ישראל. עכשיו, למה? קודם כל נצטרך להבין למה. אז לפי מה שכבר דיברנו ועסקנו, מתחיל להתברר. כי דווקא פה, הקדוש ברוך הוא מתגלה, דווקא פה הקדושה יכולה להופיע בטבע. דווקא פה, או דווקא מהמקום הזה, שהיא בעצם התמצית הרוחנית של ההתגלות של הקדוש ברוך הוא במציאות, מהמקום הזה תתפשט כל ההופעה לכל הארצות, או לכל המקומות, או לכל הזמנים, או לכל המצבים. אז בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא בחר בישראל, וישראל מפשטים את תורתם לכל העמים, או מפשטים את סגולתם ואת תורתם לכל העמים, ככה הקדוש ברוך הוא מתגלה בארץ ישראל, ומארץ ישראל מתפשטת ההופעה הרוחנית לכל הארצות. טוב, זה רק התחלה ברמה הבקיאותית של הדברים, וצריך יותר להעמיק את זה. אז מחר בעזרת השם נחזור על עיקרי הדברים, ונתקדם גם על הפסקה שדילגנו כאן ברב קוק, וגם בהמשך אנחנו נראה נפקמינות הלכתיות, מעשיות, עד כמה הדברים האלה משמעותיים, וננסה גם יותר להבין את הדברים. יישר כוח, שוב אני מתנצל.